כן, בסדר גמור, תודה רבה. טוב, שלום לכולם. לפני שבועיים התחלנו את השיעור ואמרתי לכם שנמשיך עוד שבועיים. ואמרתי שהדברים יהיו רלוונטיים בקשר לתוצאת הבחירות, נכון? להסביר כוונת המשורר. אם הבחירות היו נגמרות בניצחון של הנקרא השמאל, אז ברור זה רלוונטי, הרי דיברתי פעם קודמת על המאבק, אני מדבר גם היום על הדיון בין השמאל לימין, לדתיים החילונים. אבל לכאורה, אם כמו שיצא ברוך השם, אני בהחלט שמח על התוצאה, לא מסתיר את זה, אז בסדר, מה עכשיו לדבר? עכשיו הכל בסדר, לא? מה אכפת לנו שהיה פעם, לפני שבועיים, ממשלה של השמאל, בכלל מה זה שמאל, אין שמאל בכלל כבר נגמר, אין מרץ ואין זה. אז לכאורה, מה יש לדבר? אפשר ללמוד עכשיו במקום הזה בבקר, מה יותר חשוב? בבקר תמיד חשוב, אמרתי שלא, גם במציע. אבל לא רק שזה לא נכון בגלל ש... עוד מעט נסביר, עדיין יש כאן כאילו אנשים, אלא הנקודה שעכשיו צריכים לעסוק בה היא הרבה יותר חשובה. אמרתי, אם היה ניצחון של הצד השמאל, היה צריך להמשיך לדבר על המאבק עם השמאל שהוא עדיין גם רלוונטי, ונעסוק בזה בעזרת השם, כמה שנספיק היום. אבל כאשר קרה מה שקרה, אז אני חושב שעכשיו התופעה הכי משמעותית לדבר עליה זה מה קורה בציבור שלנו. ופה אני רוצה להשתמש במאמר שקראתי אותו הבוקר בעיתון בשבע, עיתון אתנחתא של ידיד ימיר. ידיד ימיר, עיתונאי מפורסם. תגיד, מה אכפת לך מה הוא אומר? באמת לא אכפת לי מה הוא אומר, אני אומר בצורה מאוד גדולה, הוא לא רבי שלי כמובן. אבל אי אפשר להתעלם מזה, שהבחור הצעיר הזה הוא שופר של הרבה מאוד אנשים. המעמד שלו בציבור הדתי-לאומי וגם החרדי מאוד גדול, יש לו פינה קבועה בקול חי, ויש לו טור קבוע בעיתון בשבע, והוא איך אומרים, מנחה אירועים רבי חשיבות בציבור, במרכז הרב וכדומה. ולכן הוא שופר, אני אומר, הוא קול שמאחוריו עומדים הרבה אנשים. ואני אגיד עכשיו איפה אני רואה את המקום שלו, בצורה חריפה מאוד, ולכן אני אגיד לכם מה כותב במאמר שלו. אני כבר מזהה בו הרבה שנים, ממש, קול הכי ברור של בלבול השקפתי שעליו אני רוצה לדבר. ואני רוצה לשים את האצבע לאדם שמבטא כמעט כל מאמר שלו את הבלבול השקפתי שעליו אני אדבר היום. זה ידיד הנחמד הזה, ידיד ימיר. אין לי שום דבר נגדו, חס וחלילה, אבא שלו חבר שלי, הכל בסדר. טוב. ואני אקרא לכם את המאמר, חלקים מהמאמר שהוא כתב בשבת, בצורה לא כמו שהוא כתב אותם, ונראה מה זה אומר. ואני שוב, אני מתנצל שאני אקרא לכם פה בבית המדרש, מאמר שלי עיתונאי, בסך הכל כולו עיתונאי, לא יותר מזה. בסדר, זה לא עבירה, אבל זה חשוב מאוד. אני אגיד לכם ככה, בקוריוז, אני קורא כל שבת, יש לי עיתון בשבע, אני מצא הרי שם ברימה של תיבות דואר שלנו ביישוב, כמו בכל מקום. אני בדרך כלל לוקח את זה הביתה ועובר את זה ככה. הרבנים אומרים לי, מה אתה קורא את זה? הייתי אומר לרבני, רבותיי, זה ספרות מקצועית שלכם. אתם צריכים לדעת את זה. עיתון בשבע, זה חשוב שרב ידע מה הלכי הרוח שבציבור שלו, וזה מבטא הלכי רוח לא קטנים, ואמרתי את כולם, יש כל מיני סוגים. והמאמר, ואם מדברים על זה, אז אני חושב שהטור הקבוע שלו הוא אחד מהבולטים בביטוי של הלכי הרוח שלנו. אז אני אתחיל ממה שהוא כתב על זה שצריכים להרגיע את הרוחות, ודבר על לעשות הפרדה בין האנשים הפוליטיים, שבאמת, אני מסכים איתו, בשבוע שעבר דיברנו על חוסר האמת, אמת ושלום, זוכרים, דיברנו, אמת ושלום מאבו, זו הישיבה שלכם. והחוסר אמת אמרתי לפני שבועיים, שבעיניי הכעס העיקרי שלי לממשלה הקודמת זה לא שהיא עשתה דברים נוראים כמו שאומרים עליה כל הדתיים, אלא בעיקר ההסתות המרומזות, הדיבורים שאומר אחד ראש הממשלה עדיין, אצלי אין אנחנו והם. אז אתה כולך אנחנו והם, אז אתה אומר שהם כוחות האופל, הם, מה, דברים קשים אמרת עלינו, מה, אצלך שלך, ודאי, גם לנו יש אנחנו והם אולי, אני מקווה שלי אין, משתדל. אז אני מסכים איתו בדבר הזה. והוא אומר, צריך להפריד בין הפוליטיקאים ובין האזרחים, שהם אנשים טובים, נחמדים, ויהיה בסדר. קיצור, מרגיע את הרוחות, יהיה בסדר. אבל עדיין זה לא העיקר, הגענו עכשיו לדברים יותר חשובים. אז הוא כותב כמה דברים על נתניהו. וזה מתחיל הבעיה שלו. אני אומר, שתי בעיות יש כאן עכשיו, בעומק איתו, נגיע איתו בהמשך, בלבול השקפתי. ולפני זה, וכמו שאמרתי פעם קודמת, החשיבה שטחית שהיא הערת אסון. מי שחושב שטחי, לא יודע לברר לעצמו דברים, האמת ושלום יעבור, כמו שאמרתי. אז מה הוא כותב ככה? תקראו מה הוא כותב על נתניהו. נתניהו, סך הכל, האיש שבחרה בו השגחה עליונה. לעמוד בפרץ ולאחד את רוב העם מול אלה שמנסים להשכיח ממנו את זהותו. נשמע לכם ביביסטי מדי, בחרה השגחה עליונה, לא הגזמת. תאמינו לי שאין מישהו שמאמין בזה יותר מאשר אנשי פרקליטות, אנשי התקשורת, אנשי בלפור, והקרנות שמממנים אותם. אחרת הם לא היו מרכזים את כל המאבק בו. אחרת לא מפמפים לנו כל הזמן שהוא מסית ומפלג. לא מעמידו אותו לדין על כתבי אישום מצחיקים, אני מסכים שמצחיקים. לא עושים הפגנה שבועית לבלפור, רבותיי, זה לא נכון. אני כופר בזה. אני גם לא אוהב את ביבי, בסדר. ומי שלא אוהב אותו אחרי רבה, כולם יודעים היום, קוראים לו בצלאל סמוטריץ', מה נעשה, הוא אמר את זה בקולו שלו, ואני מסכים איתו. מה שאמר בצלאל בקלטת, אני מסכים איתו. זה לא יפה, זה לא נעים, חבל שהוא אמר את זה, הוא אמר, אני למדתי עם מוסר, מוסר, לקח מוכח, אבל הוא אמר דברים נכונים. האיש הזה הוא מעצבן, ההתנהגות שלו לא יפה, ואנשים לא אוהבים אותו בצדק. ולמה לא אוהבים אותו? בוא נראה מה אומר אדון, ידידיה בעצמו, בסדר? ומה כותב כאן? לאן הולכים מכאן? קודם כל צריכים לבטא שהשליח השגחה עליונה יעשה מה שצריכים. למה? כי זה לא פשוט, מכירים אותו הרי. למה אתה השגחה עליונה, שונאים אותו בגלל שהוא מרכז, לא, לא אוהבים אותו כי הוא טיפוס משקר. מה שאמר סמוטריץ' זה מה שראה על בשרו, מה שמו גנץ, כן? שיקר אותו, פשוט שיקר אותו, מה יש לדבר, לא אפס, שיקר. הוא משקר, לפעמים האיש הזה קורה, אז זה לא בסדר. הוא אומר, מה זה לא פשוט, שלהקים פתאום ממשלת אחדות, שאתה ממסמס את הכל. בניגוד לכל הממשלה הקודמת, רבותיי, עכשיו התפרסם בחדשות, אתמול. לא נעים שנכנס לפוליטיקה, אבל זו דוגמה טובה להסביר מה שאמרתי. שנתניהו רוצה להציע לכל אנשי הקואליציה לעשות קודם כל ממשלה, אחרי זה לדבר על הכל. הם לא יקראו את הבלוף הזה כי הם לא ילדים קטנים. הוא לא רוצה לעשות פסקת התגברות. למה הוא לא רוצה? כי אהרון ברק, אותו אחד שבגללו צריכים פסקת התגברות, אחד שעשה מהפכה נוראית מבית המשפט, אמר לפני כמה שנה, שנתיים, ביבי גדול מגיני בית המשפט העליון. אליל הציבור הימני, שהציבור הימני בצדק רב, מבין שצריכים פסקת התגברות, צריכים לרסן את הבג"ץ, וזה דברים פשוטים, בכלל לא קשור לימין ושמאל, שמעתי היום בצהריים רעיון עם פרופסור פרידמן, איש שמאל, היה שר המשפטים, אומר אותו דבר, פסקת התגברות חשובה מאוד, אפשר בלעדיה. זה סתם בלוף של השמאל ודברים קשים, זה קשור לאמת בשלום. אז מה אתה מבלבל במוח? ביבי, לא אוהבים אותו, כי לא אוהבים אותו, זה הכל. לא בגלל שהוא מייצא כלום, הוא לא מייצא שום דבר, הוא במקרה עכשיו, נכון שעכשיו בפועל הוא זה שעומד בראש המפלגה, שבגלל זה הוא יכול לרכז את הקואליציה הימנית דתית הזאת. אז זה כבר מבט קטן. עכשיו אני מגיע לעיקר. הוא אומר, למה הם רודפים אותו? הם מבינים את הסיפור טוב מאיתנו. מבינים שהדרך היעילה ביותר לשנות את זהותה של מדינת ישראל, לפגוע בשבת, בכשרות, בלומדי תורה, בהתיישבות, בלאומיות, עוברת ביביבי. אני כל אלו שנגד ביביבי רוצים לפגוע בזה, אדוני, מה אתה מדבר? מי? מי רוצה לפגוע בשבת? מתן כהנא לא רוצה לפגוע בשבת. לא אוהב אותו. הוא הרגיז אותי מאוד, הוא עשה דברים יפים, מבחינה יושרה. הוא לא רוצה לפגוע בשבת, לא בכשרות, הוא רוצה לעשות רפורמה לפי הבנתו. זה מבט עלוב של אדם שמסתכל בצורה קטנה, חבר'ה. אני לא נעים על המידה, אבל זה האמת. הם לא רוצים לפגוע בשבת, לא בכשרות. הם רוצים מה שהם רוצים. אז להציג את ביבי, הם נלחם בביבי, כי הוא היחידי שאם יפילו אותו, יהרסו את הכשרות ואת השבת ואת התורה ואת המדינה ואת האזרחות ואת הלאומיות. מה, מי, מה, איך, כמה? מה, כל מי ששמע בגוש, רק לא ביבי המטומטם הזה והמטופש טיפשי, ולא רק אני אמרתי, דברים מסמלנים, מביתם נדע שזה שטויות וזה לא רציני וזה בגלל זה השמאל נכשל, כי זה לקח לעצמו, שמעתי את זה יותר מחמש פעמים. בידוי של שמאלנים שמבקרים את כל ההתלכדות סביב נגד ביבי הזה. אבל כי לא אוהבים אותו, וזה טיפשי לא לאהוב אדם. יותר מזה, אם חס וחלילה, היה יוצא עכשיו שעוד פעם תיקו. אני אמרתי, היו צריכים לעשות עכשיו אמבוש על כל מי שלא מקים ממשלה עם ביבי ועושה עוד פעם בחירות. לא ייתכן שמישהו יגיד שלא אוהב מישהו בגלל זה עושים בחירות. אז אתה לא אוהב אותו, תקח מטפחת, תקנח אותה. מה זה הדבר הזה? זה נבזות של אנשים שמוכנים להכניס אותנו לבחירות כי הם לא אוהבים מישהו. לא, לא, לא אוהב מישהו, בסדר. זה באמת, זה מזעזע. אבל זה לא בגלל שהוא מייצג כלום, זה שטיות. כי מי שלא אוהב אותו, יש אנשים ימניים, ויש אנשים דתיים, יש אנשים, וגם, ואמרתי, סמורטיץ' שלא אוהב אותו גם כן. עד כאן הצד רק של העליבות והשטחיות. עכשיו הגענו לעיקר. הוא פתח את התוכנית מקריאת מאמר של הרב חגי לונדין, נכון? הוא כותב ככה, לונדין וגם איתו אני לא מסכים. פוליטיקה עניין מסובך, תוצאות, זה, הוא אומר, ידידיה, שהוא הקריא את המאמר של לונדין בפינה שלו כבר בכל חי, בבוקר של אחרי הבחירות. פוליטיקה עסק מסובך, תוצאות הסקרים, זה הכל רב לונדין, אני מדגיש. אפילו תוצאות אמת לא תמיד מנבות כדי הצבא מלחמה. הוא כתב את זה לפני הבחירות, כן, לפני הבחירות. אבל ניתן ללמוד מהם על אלה רוח תרבותי. במשך שנים פמפמו לנו השכם והערב שהציבור הישראלי הוא שמאלני. לא שמעתי דבר כזה שהוא הציבור שמאלני, ההפך, הרב לונדין. כל שמאלני אמיתי אומר כבר שנים רבות שהציבור ימני, יודעים את זה כולם. פמפם דבר כזה. שונא דעת ומסורת, לא אמור דבר כזה. מי שפתח ערוץ 12 או 11 נראה שכל עם ישראל מצביע למרץ. לא יודע על מה הוא מדבר. שנים האחרונות, שכבר לא ניתן להכחיש את עליית הכוחות הדתיים, זה מקור שיש תיקו. לכן צריכים להתפשר ולתת לשמאל לשלוט. מישהו אמר שצריך לתת לשמאל לשלוט, לא מכיר את הדבר הזה. אבל אומר רב לונדין, חבריי הרבנים ואני, הסתובבנו בשטח כל הזמן הזה, עם תמונה שונה לחלוטין. עכשיו אני אקרא לכם מה שרב לונדין כותב, ואחר כך אני אסביר למה יש כאן טעויות רבות. ראינו את מעמדי הסליחות באצטדיונים, ראינו את נתוני הדמוגרפיה של הלמ"ס, ראינו את אחוזי התלמידים שבחמ"ד ובחינוך החרדי, ראינו את הפופולריות של התרבות האמונית, ראינו את בתי המדרש שמתפוצצים ברוב לומדים, ראינו את המדרשות שמלאות כל הזמן מתפתחות מחדש, ראינו את הביקוש ליישובי יש"ע. תראו איזה ערבוב של דברים כותב כאן רב לונדין. יש כאן דברים שלא קשורים בכלל לכלום. נתוני הלמ"ס, זה מה שאמר, סליחה לביטוי ערפאת, נכון? יימח שמו. שהנשק העיקרי של הערבים זה הרחם של האמא הפלסטינית. מה זה קשור? זה שלא יש יותר ילדים, מה זה מרש? נכון, יש יותר דתיים פה. זה מראה על ניצחון? זה מראה על, 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 על הצלחה להשפיע? בסדר, נכון, יש היום יותר דתיים. אז מה? מה זה קשור? אז מה? מה ראית פה? אחר כך הוא כותב, ראינו את הביקוש ליישובי ישע. אני גר בישע, כבר הרבה שנים. היום, חוץ מהמקומות המיוחדים של הציבור הקטן שלנו, בגב ההר, רוב הבאים לישע, בסדר גמור, זה נדלן, בסדר גמור, אני לא חושב שזה דבר, אבל מה זה מראה? ואז הוא אומר, ראינו, עכשיו יותר מורכב, את הסליחות באצטדיונים, מי היה שם? מי בעלי הסליחות האלה, את הרב לונדין, אתה יודע? זה נדבר עוד מעט בעזרת השם, מי כן בא, מי לא בא. ראינו את בתי המדרש מתפוצצים, טוב, זה אנחנו, מה זה מראה? בסדר, זה אנחנו דתיים. וכאן משפט הכי מעניין, ראינו את הפופולריות של התרבות האמונית, נכון? אבל הרב לונדין, את התרבות הזאת אוהבים גם אנשים של לפיד. בני גנץ, מניח תפילים כל בוקר, אתם יודעים איזה? כן. וגם אלי, אורי זקי, ממרץ, כל בוקר מניח תפילים. צודק הרב לונדין, שיש פריחה מדהימה של האיש היריבו וחבריו. אבל זה לא קשור לעניין הזה בכלל. לא קשור, כי זה גם הם אוהבים. אני אומר לך כנראה מה זה אומר. מה זה קשור לכאן? מי שנלחם מי שערי בו? מי שנלחם בתפילים? חוץ מאותו טיפש של מרץ שאפילו מושב מתחזה? מה פתאום? מה פתאום? נכון, יש בעם ישראל אהבת מסורת גדולה. גם אצל השמאל יש. ודאי משלת לפיד, שהם גם דתיים שכיבשו אותו. כמו מתן כהנא וחבריו. וחילי טרופר, בן של רב טרופר, יהודית בשמיים לגמרי. יש חינוך מדהים. ודאי שהוא אדם דתי. הוא אוהב תרבות יהודית לגמרי. ויהדות. אז מה זה קשור? מה זה אומר? זאת השאלה. ואז שאני מגיע לעיקר. עכשיו אני חוזר לידיד ימיר. ואז הוא אומר, גמר את דבריו הרב חגי לונדין, עם ישראל חי. כן, חי. ואז אומר ידיד ימיר, הסתבר, לכל קלישה יש את הרגע שלה. נראה לי שיש ליל הבחירות, הוא הרגע המזוקק. לפני זה לא קראתי משהו חשוב. כן, כן, קראתי את זה כבר, בסדר. המזוקק, שזה שבו פתאום הבנתי, הרגשתי, עם ישראל חי, זה אמיתי. אי אפשר לא להשתנק מההתרגשות הזאת. עם ישראל חי. אני אנסה להרחיב את הדיבור. כי אותה לא הספקתי, הספקתי לחוות הרבה בחודשים האחרונים. על זה הבחירות. על זה ניתן שם מאבק. הוא מדבר איתנו כבר כמה מערכות בחירות, עוד בעצם הקמת המדינה. צודק. נכון, מהקמת הציונות. אבל בממשלה האחרונה הגיע לשיא. לא נכון. לא נכון עובדתית. השיא היה בהקמת המדינה. השיא שמלחמת הדת, אמרתי את זה שבשני שבועיים, היה בהקמת המדינה. היום אף אחד לא גוזז פעות של ילדים. אף אחד לא שולח ילדים דתיים במסגרת חילונית. לא עושים את זה היום. זה היה פעם, עשו את זה המון, אלפים. הביאו ילדים על דת באופן אקטיבי. שלחו אותם לקיבוצים חילוניים. מי עושה את זה היום? זה השיא? זה לא השיא. זה לא השיא בכלל, זה טעות היסטורית פשוטה. הוא אומר, הבחירות לא היו על ימין מול שמאל. אלא על האם עם ישראל חי או לא חי. ואז הגענו לקטע הכי חשוב. ואולי סוף סוף הציונות הדתית תגשים את תפקידה ההיסטורי. דהיינו. השפעה אמיתית על זהותה של עם ישראל, זהותה היהודית. צריך אמונה במדינה. עד מי שעשה את זה, זה שס. יש סימון אדיר לבשורה הזאת, של שס. כן, להחזיר התרה ליושנה. לא להתבייש. ככה זה, מצוין, מה הבעיה? מי שהיה בכנסים של הציונות הדתית, ראה, הקהל מגיע לו, קהל לא מגזרי, על מה אני מדבר, ואני יודע שיש כאן חיבור אמיתי, לא במראיינתם. ופה אני מגיע לעיקר. מה אנחנו צריכים לעשות? האם אנחנו צריכים באמת להגיד שש"ס צודקים? ובכן, מה ש"ס אומרים? אני קודם כל נחזור רגע לדף שקראנו שבוע שעבר, נקרא מה הרב קוק כותב, שבוע שעבר למדתי אתכם מספר 5, בוא נקרא זה עוד פעם, בסדר? על לפני זה נקרא משהו, גם שבוע שעבר דרגתי לכם, הבאתי כאן דף של ציטוטים. אבי מעוז, מתן כהנא אמר לפני כמה חודשים, משפט, בכנסת, אתם החרדים, 73 שנה אתם מנצחים בכל הקרבות הקטנים, אבל מפסידים מענק במערכה על דמותה של ישראל. 73 שנה של הכל או לא כלום, הביא לשחיקה בזהותה היהודית, העדות פה הפכה לגורם כיתוב, פילוג, די נכון מה שהוא אומר, בהרבה דברים. ואז אבי מעוז מגיב על זה, והוא אומר, שילך לקברו של הרב קוק, ככה אתה מדבר על היהדות, שהיא מפלגת, שהיא מקלקלת, תבקש מסלחה מהרב קוק, בוא נראה מה הרב קוק אמר, תחזור עוד פעם לדף שלנו בספר 5. מה הרב קוק אמר על הטיפוס החרדי? עוד פעם נקרא מה שבוע שעבר, לא נסביר, אז נקרא זה מהר, חושבים על דבר אלוקים בלא השכלה בלא תורה. זה הכל היהודים חרדים. יהודים דתיים. יראת התם נוקט ממקורה הילאה, אדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. בכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח דעתו ממנה. וזאת היא הכפירה של עקבת הדמשיכה. כשאזלו מים מניים הדעת האלוקית בכנסת ישראל. והכפירה באה כן צעקה מעוצמת המחוב לגאול את האדם מבאר צרה נוכריה. זה הרב קוק אמר את הדברים האלו, אבי מעוז, מתן כאן אמר מה שהרב קוק אמר בעצמו, בכל הספרים שלו כותב את זה. הוא כותב בכל הספרים, אמר הדור, בכל עקבי הצון, באגרות ובעוד מקומות. שהשם בכפירה זה המבט העלו של אמונת ישראל, בעם ישראל, ביהדות הדתית, הוא אומר את זה המון פעמים. הוא אומר, אני קורא הלאה כאן, כן? כן צעקה לגאול את אדם בעבר הצרה נוכריה, לעלותו ממחשקת האותיות והפתגמים למור רון ורגש, עד שהיא מוצאת מקום בעמוד מרכז המוסריות, נמשך הדבר במשך זמן, באה הכפירה לצאת בתורה צרבותית, אבל אלה זכרה מכוונת השגחה עליונה. רב קוק כותב כאן שהכפירה באה מצד ההשגחה העליונה כדי לתקן את האמונה. עכשיו אני רוצה רק לחזור אותנו ציטוט אחד ונחזור לשיעור. תגידו מה, כתב לפני 100 שנה, היום המצב שונה? היום אין כבר עירת הטאבלי, אין כבר קדמות בוחים. בואו תשמעו שני ציטוטים. ציטוט אחד לפני מה שכתבתי פה. לפני הבחירות קיבלתי, באחד הקבוצות מה שנקרא, ג'ינגל של אגודת ישראל. אפשר לראות את זה, מדהים. השיר ששרו שם, משפט אחד. ג' זה גדול לידו, נצעק כולנו בקול גדול לעשות רצונם וכל רצוננו. רצונם של מי? של גדולי הדור. ופתחתי רדיו כל חי למחרת הבחירות. במה סיכם הכתב של רדיו כל חי את הבחירות? הציבור החרדי ראה שהוא אוהב תורה, אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא נשמע לגדולי הדור. תגידי, ראה שאוהב את התורה, את השבת, את הקדוש ברוך הוא, שהוא נשמע לגדולי הדור. גמרנו, זה הכל. הפכו את כל היהדות, עכשיו נקרא לכם קטע, מאמר שכתב יעקב טסלר, יעקב טסלר, חבר כנסת, יהדות התורה, נכנס לכנסת גם עכשיו. קשה להפריז ברגשות השבח ועדת טוטוטוטום, כולם אמרו, השם האלוקים. מה זה השם האלוקים? התברר כי דבר אחד מדבריהם של רבותינו, מורי דרכנו, לא נפל ריק. הציבור החרדי באמוניו, על שבטיו ועדותיו, הוכיח כי מאוחד, מגובש, כפוף וכנוע לגדולי הדור. זהו, זה הידיעה. זה היהדות. הבינו, זה יהדות עלובה ולא טובה. כפוף וכנוע לגדולי הדור, זהו. אוהב השם, אוהב שבת, אוהב תורה. כפוף לגדולי הדור, כנוע, ככה, זה העיקר. זה מבט אידיאלי של יעקב טסלר. הוא כותב הלאה. כמה הפחיד אותנו בני זליגה המונית, זליגות אחרות, בן גביר בעברית, שמה? שאינם כפופות לדעת תורה. בן גביר גם לא בסדר. סמוטריץ' לא בסדר, אתם יודעים דרך אגב שבכל חי, כל חבר כנסת חרדי זה הרב, אתם יודעים. סמוטריץ' זה לא הרב. למרות שהוא למד פי 10 מכל החברי הכנסת חרדים, בתורה. הרבה יותר מהם. זה התפיסה שלהם. הוא אומר, כמה ידדו, כן, והכל הסתבר שהציבור החרדי מאוחד מתמיד, מלוכד ובעיקר חונה תחת נשיאי דורנו. כמה ידדו בעולם הצפות זקותיו של רבי מורי ורבי הרב מוויז'ניץ, שמנוסו הליבות מסע הדור כולו. לא יודע, כבוד יעקב טסלר, רבי מוויז'ניץ לא נוסע מסע הדור כולו על כתפו. לא, אף אחד לא מינה אותו לזה. הוא תמיד רבי שלכם. יש לו אנשים רבנים אחרים, שמסע הדור גם עליהם, לא רק על רבי שלך. מסע הדור כולו? נו, נמחילה. קרא לכל הערב דבר השם, ילחם על כבוד השם. ואז אלפים שמעו לו, באו להצביע, אני מדלג פה כמה דברים, שמעו ועשו מעשה, כי דבר צדיק הדור יקר בעיניו. אבל לא עשו מעשה כי הם דוחרים, יהודי הולך להצביע כי הוא רוצה שבת, תגיד את זה. לא, הוא שומע לגדולי הדור. גדולי הדור. אז אמרתי קודם לגבי מה שאמר אבי מימרן. שמע לגדולי הדור. אומר כאן רב סיום דבריו, כתוב מה יתרו, מה ישמע שמע יתרו שמע בבר, קראת ים סוף, למה הלכו להצביע? מה שמע הוא בא? קראתו של הרבי. זה רק דוגמה קטנה אחרת. על עדיין, אני אומר את זה בצורה חריפה, זה לא כדי לגנות אותם. אני אוהב אותם, חבר שלהם, מכבד אותם, מעריך את תורתם, את צדקתם, את קדושתם, אבל יש להם השקפה לא פשוטה. וזה הרב קוק כתב. בבקשה.
יש גם מפלגות כמו בן גביר מתפאר שנים בזה
שהרב
ביור אומר.
בסדר, יכול להיות.
נכון,
אני מסכים איתך שיש בזה חיקוי מסוים שאני אוהב אותו, אבל עדיין אין סיכוי בציבור שלנו שהרב ליאור יגיע למה שקורה שם. עדיין אנשים ישאלו, יחשבו, ידברו, אני מקווה לפחות. סמוטריץ' ודאי ככה יעשה. הרב דוקמן לא רוצה להיות כמו הרבים בבלזי, כמו הרב אדלשטיין, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, זה נושא אחר להסביר למה. זה נושא שצריך ללמוד פעם אחרת, מה זה לשמוע לגדולי הדור. מה שומעים, איך שומעים, מה זה פוליטיקה, זה, אני רק רוצה לדבר עכשיו על עצם התפיסה. איך אמורה להיות לנו בעיניים של אדם שקצת, נראה עם קצת יותר מהקצת הזה, מכיר את גדלותה של התורה, שהוא רואה שהיהודים הללו בונים עיקר 14, זה עיקר ראשון, לא 14. זה לא נורמלי, אבל אני דיברתי פעם קודם על התרדמות השכל. זה לא נורמלי. כאשר ציבור שלם הופך את עיקר העיקרים, לא את הכבוד השם, לא את כבוד התורה, לא את גדול אמונה, אלא שמיעה, כנוע וכפוף לגדולי הדור. וככה זה נראה. ולכן עדיין בוא נראה מה הרב קוק כתב. נבין מאיפה זה הגיע הסיפור הזה, ומה עלינו לעשות. ומה שכותב ידידיה מאיר, להחזיר את הראשונה, את השס, זה חיקוי. חשש לעשות דברים מדהימים, יש לא תתבלו שס, זו תנועה מהפכנית עצומה. עבודה יוסף זצ"ל הביא לתשובה של אלפי, אלפי אנשים, שבזכות שס חזרו בתשובה. מעיין החינוך התורני, תלמודי תורה, ישיבות, אבל השקפת עולם, גודל של תורה, כמו חרדים רגילים, נחמדים, יקרים, הם לא לומדים אמונה שמה, לגמרי לא. ויש להם תפיסת עולם, אני ראיתי לפני כמה, שבוע, שבועיים, חוברת על הרב שלום כהן, זכר צדיק לברכה. ממש חיקוי עלוב של חוברת חרדית אשכנזית. על אותם מילים, על הגדולי הדור, והראש שלהם בעננים. הכל, הכל קיצ'י, הכל לא גדול, לא מרומם, לא מלהיב. מה אני אגיד לכם? זה לא נגמר בזה, זה כל הסבולות. הציבור החרדי נמצא עדיין במקומות כמו שויה. מה אני בא לטעון דבר מעצבן? כשהרב קוק כתב את הדברים, עדיין ברוב עולם התורה לא השתנו את זה. שהוא כתב על הכפירה, בעל כן צדקה, עדיין הצעקה צריכה להישמע. ובואו נראה עכשיו למה אני אומר את זה. למה? אני אומר שהצעקה הזאת, הרב הסביר אותה, על מה הוא דיבר, איך הוא דיבר, ונראה איך באמת עדיין הצעקה, התביעה, הזעקה לגודל עדיין צריכה להישמע. בואו נקרא, נתחיל מספר 6, זה המשך של 5 למעשה. 6, אמרתי, 5, זה תמצית, מה מהרדור נקרא לזה ככה גם, כמו מספר 6, 2. שלוש, שהכפירה אצל הרב קוק כותב היא באה בגלל המצב והירות של האמונה, כן? עזבנו את נשמת התורה, כן, הצעקה הגדולה שהוא כותב עליה. ואז הוא כותב לגבי למה זה קורה דווקא בדור הזה, שימו למה הוא כותב כאן. השיגים בהבנת האלוקות, העירה, אמונה, כל התודי בהם. אני אומר, אתה תבין, שתוקרים דבר כזה, כל אחד שקורא את זה ישאל את עצמו, האם השתנה משמעותית? מי שחושב שכן, אני שיצביע, אני אשמח לשמוע. האם היום, מישהו מכיר איך יהודים מאמינים מאמינים. חושב לפני 100 שנה שנכתבו הדברים, היה מצב אחר. מי שחושב ככה, אני אשמח לשמוע, אני לא יודע. אני לא רואה הבדל כלשהו בין רמת, גודל, עומק, פירוט אמונה של יהודי טוב ויקר מהציבור החרדי היום, גם הציבור הדתי הרבה, לבין מה שלפני 100 שנה שהרב קוק כתב את זה. מה? 100 שנה סך הכל זה לא הרבה זמן. מהרב, השיגים בהבנת אלוקות. כל זמן, כאן הרב קוק מסביר שאלה גדולה, למה אם הכפירה באה בגלל המצב האמונה, למה זה קורה לפני זה? למה עד אז מצב האמונה לא הפריע לאף אחד? פתאום נזכור שהאמונה לא מספיקה להם, מה קרה? אומר הרב הסבר. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכיה חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. יש הבדל גדול בין צורך באמונה גדולה לאדם פרטי בגלות, צורך באמונה גדולה לאומה שחיה בארצה. כן. למרות שהאדם הפרטי הזה נדרש לעמוד במבחנים קשים ביותר. אין ספק. עדיין, אותו הרב כותב גם בתקופת המעבר שהיה אינסטינקט. היה אינסטינקט קיומי שכל יהודי שומר את התורה. אבל אני אומר, בכל מקרה, כשאומה צריכה, או נקרא את המשך, מתמשך. כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישוע צריכה לגלות גאולת ישראל, הקצם מגולה. השיגים מעכבים, ואי אפשר לה לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חיי הצוד גבורתה בציורי סידוריה, כי על פי דעות מזוכחות היוצאים מתארתה של דעת השם. זהו, הגאולה מחייבת אמונה גדולה. עכשיו הרב מדבר כאן על נקודה אחת חשובה, זה בעניין האומה הישראלית, אבל בכל הספרים שלו כותב בכלל הגאולה. גאולה זה הופעת השם בעולם, זה גילוי מלכות השם בעולם, זה דורש המון. המון, המון בירורים אמוניים עצומים שחייבים לעשות, והם לא נעשו כל הגלות, לגמרי לא. כמו שאמרתי, גם היום לא. אז הרב אומר, אומה, שהיינו בגלות, השיגים לא הפריעו, כי לא היינו צריכים לבדות אומה. היינו צריכים רק להיות יהודים פרטיים, אמרתי, אינסטינקטים וזה, בסירות נפש מדהימה, אני לא רוצה חלילה לזלזל, באמת, אנחנו מורדים את הכובע, משתחווים הפעם ארצה. איזה עוצמות שיהודים הגיעו למשמור על אמונתם בכל הדורות, מה יש לדבר? עכשיו זה לא אותו דבר, ולכן, עוד פעם, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים יוצאים מתארתה של דעת השם בבירור אותה יותר עליונה, זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבות הדמשיכה, בחוצפה סדיה, חוצפה יסדה. הנה זאת היא הסיבה, כתוב כאן, הרב קוק כותב, הכפירה באה בגלל שהאומה חוזרת לארצה, והגאולה צריכה להופיע, ועכשיו חייבים לבירור דעת, איך אומר, דעות מזוכחות שיוצאים מתארתה של דעת השם האמת שחסר אותה. אם לא חסר, לא צריכים לקפור בזה. חסר, הוא כותב בכל הספרים שחסר. וזאת היא הסיבה שכוח שלילי מגיע. שלילה הזאת תבאר את מה שהוא כאב במושגים אלוקים. הוא כותב הרב, על פי שנורא דבר לראות. הרב קוק לא זלזל בתוצאות הקשות של הכפירה. לגמרי לא זלזל. לגמרי, לגמרי כתב. מכאבי ליבו הנוראים. מה זה יהודים כופרים? מה עושה הכפירה? מה היא מפוגעת? מה היא הורסת? מה היא עושקת? מה היא מקלקלת? הוא כותב, נורא דבר לראות כמה עניינים. אמת. האמונה בהשם. לידות טובות. מצוות, חוקים, נשטפים לכאורה על ידי הזרם. כל מקום, סוף, סוף, הכל יצמח. שימו לב למשפט האחרון. בגדולה מופלאה, למעלה מכל ציור שכוחות דלים של נפשות. עייפות, עייפות חומרית, רוחנית של גלות ארוכה יכולות לעשות. כן. היהודים בגלות יכולות לעשות את זה. נפשות עייפות. גלות חומרית ורוחנית. הם היו בגלות, הם היו מדוכאים. והם פיתחו שיטות אמונה שיתאימו להם. עכשיו תראו אותם במשך הבא, מספר 7. זה 8 קבצים, זה המקור. הוא מופיע באורות התחייה. במפורש. הבאתי את זה דווקא פה בגלל שזה, שם יש תיקון סופרים. פה אין תיקון סופרים. הבאתי את המקור, אבל צריך לעשות תיקון סופרים. עוד מעט תראו אותו מה שכתוב שם. כוח החיים הולך ומתגבר. פורצת נתיבותיו. אני דילגתי מה שלא קשור לנו. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים. מוחקת צורות של תמימות וחרדות רגילה. רב אומר, אני יודע שהכפירה מוחקת צורה של חרדות רגילה. אני יודע. ממש. זוכרה המצב היום, כרח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי מעבר. תכף, לא תכף בתוך רגע, תכף לא משהו, מעבר, בהמשך. צריך לגשת אל הזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו, הניסה, ממרום, מראשון. שיטביע בכוחו צורה חדשה ואיתנה, יותר טובה, יותר מומלה בגבורת קודש, מה שהתמימות הבינונית, והחרדות הכושלת הרבצית מחק את המילים האלה. מחק אותם. לא רוצה לא מופיע. זה חריף נורא להגיד את זה. הרב קוק כתב את זה. תמיד החבר, הוא היה חבר של החרדים האלו, של המון מהם בלב הנפש. חברים שלו, גדולי תורה, ותלמידיהם, המון אנשים, והוא יאיר אהב אותם, מאוד העריך אותם, ולהריץ אותם. אז זה המצב. מה שיכלה לתת תמימות בינונית וחרדות כושלת, זה לא מספיק. זה לא יכול לספק את האלוקות בגאולה, ואת בניין האומה, ואת גאולת ישראל וגאולת העולם. לכן הקדוש ברוך הוא הביא עלינו כפירה, זה מה שרב מתכוון. כן, זה לא מתן כאן האמציא זה, שהתפיסה החרדית, מה שקוראים חרדית, שאמרתי גם אנחנו חלק גדול ממנה, היא מקטינה ומצמצמת. זה הרב קוק כתב בכל הספרים שלו את זה. אז מה אומר רבי מוז? בקש סליחה מהרב קוק. איפה נעלם? רבי מוז, נעלם לך הרב קוק אמיתי? מה, אתה קראת מה שהוא כתב? ובידיד ימיר חושב שהכל בכלל בסדר אצל החרדים. עמדה מה שידיד ימיר מבטא בכל התפיסה שלו זה, כולם חברים, הדתיים, החרדים זה טובים. השמאלנים, רע. אין, מה, אין בלבולים, אין בעיות, אין עיוותים, אין איש, מה, איש המון, מה לתקן ברמה אפילו הפשוטה. שמעתי, שלח לי מישהו מהאריאד, שלח לי שיעור של הרב ברוך רוזנבלום, כוכב גדול בסיפור שלא יודע מה זכה, זכה, לא זכה. אז הוא אומר שם, צריכים להגיד איזה נס קרה לנו. מה הם רצו לעשות? מה זה הטלפונים? רצו לחלן אותנו. מי רוצה לחלן אותך? תהיה דעתי כמה שאתה רוצה. איזו הבנה עלובה, מי רוצה לחלן אותך? יועז אנדל, פנו אליו חבר'ה, אנשים חרדים, ואמרו שיש שם בעיות של עושק כספי. אני שמעתי לפני כמה חודשים ברדיו כל חי, שראינו אחד מהחרדים, מהחבניס החרדים, מה יהיה עם מה שטוענים נגד ועד הרבנים שם, הוא תופס את העסק בידיים שלו, הוא מונע שוק, הוא מונע שוק חופשי, והוא רוצה לטפל בזה. איך עשה את זה, איך לא עשה את זה, לא אומר עכשיו. אחד חבר'ה, יותר מזה, רבנים צריכים להחזיק את זה בידיים. אי אפשר שידורוש מאנשים לסמור על עצמם, לשים מסנן, לשים זה. רבנים צריכים להחליט איזה טלפון היא תתעשה. רבנים צריכים לקבוע איזה טלפון לקלוט בחנות. זה ככה עובד עם ישראל. ככה עובדים את השם. האם ככה צריכים לעשות? אני לא אמרתי שאין קלקולים. כל אחד מכיר אותי יותר טוב ממני, אתם צעירים יותר ממכירים. אבל האם אין, זה נקרא יהדות גדולה. ששומע חילוני שאצלכם הרבנים אומרים, תקנה את זה, אל תקנה את זה, אל תשתמש בזה, תשתמש בזה, וכל החרדי יש לו שני טלפונים, אחד כשר, אחד לא כשר, לפעמים הוא מתבלבל, מוציא את אתה לא כשר, כשאתה רואה אותה, אז הוא פדיחה, כן, זה מבייש את כל התורה. וזה מה שאומר הרב רוזנבלום. אז עכשיו הרב קוק כותב, זה גרם לכפירה. עכשיו תראו רבותיי, מספר 8. איך הרב מתייחס להתמודדות עם הכפירה? מה עושים? דבר ראשון, יסוד. הכלל היסודי למגמתה של כל תיאוריה רוחנית עומדת להעיר ולהחיות, להציל ולגונן מפני תופעה רוחנית מתגלמת בחיים, נגד זרמים רוחניים שהם גם מתגלמים בחיים, הם מקדרגים אותה, הם מעטים אותה, משקיעים את מנקוחות. יש שתי תיאוריות רבות. מה הכלל היסודי במלחמת תיאוריות? יש שתי תיאוריות, השקפות, תפיסות, מתמודדות זו עם זו. מה הכלל היסודי? שימו לב. היסודי. כשהתיאוריה מתעודדת על הגנתה והשפעתה החיה, צריכה להחזיק בקרבה את כל היקפה, כל רוחבה ורומה של התיאוריה המתנגדת, שממנה האסונות באים אליה. צריכה למוד את כוח האויב, כל הערכים, כל השרים להתנסה ממעל, אחרי שתגיע כבר בכל שיעור קומתה. למה הרב אומר כאן? אם אני אסביר את זה בעברית יותר פשוטה, יש, אני מחדד את הדברים, שתי השקפות מתמודדות ביניהם. אחת צודקת ב-97%, שנייה ב-3%, זה הכל. עד שהתיאוריה הגדולה לא תאמץ את כל 3% לגמרי, היא לא תנצח. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנצח. כי מה עם ה-3%, חבר'ה? או לא, אתם לא... מה עם ה-3%? אתם לא שמים לב לזה. אם יש דביעה לגודל, להקמת מדינה נגיד, לתחייה ציונית, סער מדבר, אב דבר שם על זה, לגודת ישראל זה כותב את זה. ואתה לא מבין את זה, אתה לא תנצח אותו גם מה שאתה צודק. זאת אומרת, גם מה שאתה, קודם כל, אם אתה לא תאמץ את כל החיוביות שיש בצד השני, ורב קוק כתב המון על הנושא של החיוב והפירוט בין החיוב לשלילה, והיכולת להפריד בין הצד הטוב לרע, והחובה לקחת את הטוב מתוך הרע. נו, מטיב את הדרכי, ייכנס בשביל ידע להפוך חושך לאור, למר למתוק וצמל את האור. זה לא סתם כתוב את זה בזוהר. כן, מה? רציתי לשאול משהו, בבקשה.
זאת אומרת שאי אפשר בסופו של יום לקחת את כל הדברים. אדם לא יכול לגייס 100%. זאת אומרת, יש תופעות, נגיד, 3% של המגמה השנייה.
כן, כן.
אדם לא יכול בסופו של יום לגייס 100% של... אין, אי אפשר להגיע לשלמות הזאת.
לא דיברתי על אדם, אני אסביר את זה, אתה לא הבנת, לא בעיה, לא... מה?
מה שהבאת מהדבור מיגור, השיטה הזאת של העלאת ניצוצות, גם דבר מסוים.
לא דיברתי על הכחת, לא דיברתי על אדם, קודם כל לא דיברתי על אדם, דיברתי על תנועה. כן, האמונה בהשם צריכה להיות מושלמת, מושלמת, 100%. 100%, לא אתה, אני וכל אחד מאיתנו הוא אדם אחד.
צריך לשאוף.
לא, אני ואתה. אני ואתה אולי לא מצליחים להגיע לאמונה שלמה. אבל האמונה, השקפה הדתית צריכה להיות מושלמת. כוללת את המדרימה, בסדר השם. את כל הטוב, את כל המוסר, את כל התרבות, את כל הפיתוח, את כל ההתקדמות של עולם. ממש, זה עוד מדרי פסקות שרב כותב את זה, אני רק עכשיו כותב הקדמה, כן. כן, ממש כן. כי אם היא לא תכלול אותם, אז יתנגדו לה. זה בסדר, ומה עם זה? כל עוד האמונה לא תכלול את מה שהשם רוצה שתכלול, אם כל עוד היא תישאר קטנה, עלובה, מצומקת, אז אלה שלא מוכנים לקבל את זה, יגידו, ולכן הם ממשיכו לדבר. עד שלא תקבל את זה, השם לא ייתן לך לנצח אותם. כי השם רוצה שאתה תאמץ את זה, בשביל זה הם באו להגיד לך, אדוני, מה עם זה? אם לא תקשיב להם, בסדר, כדאי שבו יחכה. בבקשה, כן.
נכנסתי
באמצע,
כן,
הכל בסדר.
הרב פרנה,
הוא בשביל הקודמים,
אז אני
צריך
להשלים. הטענה תמיד כנגד הדבר הזה שאומרים לנו, זה, כל זה יפה מאוד, אבל זה נאמר לכידי סגולה. זה תורה שהרב קוק כיוון לאחוז אחד של תלמידי חכמים מילאים, ואילו להמון תגיד דבר כזה, עד שהם יקלטו את ה3% הטובים, הם יקלטו את ה97% הרע, שם ניצור להם הבדלות ברורות בין טוב לרע. והרב קוק בעצם כל התורות הגדולות שלו זה לכמה בודדים, סרט מטכ"ל רוחנית, שבייחודם העילאים והכוונה רוחנית, הם יודעים את הסוד הגדול הזה. ואז ממלאה על הגלגול המעשי כל כך גדול, עדיף שלא ידע המון, שיחשוב שהם רעים, יתחק מהם, יהיה נגדם, ונשאיר את זה ליחידי סגולה.
מה שקראנו שבוע שעבר, אני אתחיל מזה, מה רב קוק, אחר כך אני אתחיל את שאלה של ראש הישיבה, על ההתרוממות השכל, רב כותב בסוף, הרבה יש מה לקחת מזה, על הענווה, על ההקשבה. אני אגיד לך דבר כזה, מה שאמרתי לבחור הזה, האדם פרטי, צריך לשמור על עצמו, ודאי. אם אני שאל שאלה, כשהייתי כבר בחוציר, אמרתי דוגמה שאני עכשיו נזכרתי בה, אחרי שרב קוק כתב את הדברים, לשמוע את הגודל של הכפירה ואת העומק של הכפירה, היה בא לרב קוק אדם ירושלמי, הרב יש לי ילד, רוצה לכנס אותו לחינוך, שלח אותו לתלמוד תורה במאה שערים או לגימנסיה הרצליה. מה אומר לרב קוק? מאה שערים ודאי, מה זה מה זה? מה השאלה? ברור, זה לא שאלה. לא עוסקים כאן בזה שהאדם צריך לסכן את אמונתו בשביל לגדול את עם ישראל. אבל כל האדם כן בזה, זה אני מכיר מה שאתה מתכוון לשיטה הזאת, אני יודע למה התכוונת. כל מי שלומד אמונה צריך להיות בעל אמונה גדולה, כי אם בשיטה שהראש ישיבה מציע, מה יגידו אנשים? בסדר, זה הוא, זה המתקליסטים שלכם, אבל תראה איך אתם נראים, אמונה שלכם, זה איש אחד מתקליסט כזה, מי יכיר אותו פעם אחרי? לא כולם פוגשים את המתקליסטים, המתקליסטים זה ממודר, אתה יודע שמה, אפשר להיכנס לשם. בן שלי שמר פעם בבסיס של מתקל, הוא בחב, לא יוכל להיכנס לבסיס אף פעם, הוא רק היה בשער. מי ייתן להיכנס למתקל? מי יכיר אותם? אני אומר, אני מכיר את התנה הזאת, זה לא ילך. כשהרב דיבר על חובה, על הכפירה הבאה, כן, אין צעקה, הצעקה לא תסתפק בזה שהיא תראה את עולם האמונה באותו, סליחה, שטחיות ואלימות, רק יגידו לו, לא, 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 אבל יש מתקליסטים, לא. לכן, גם אני אסביר עוד פעם, זה ברור שאמונה צריכה להיות אמונה גדולה בכל עם ישראל. מצד שני זה, איך עושים את זה? כל אחד לפי מדרתו ודרגתו ומציבותו, אף אחד לא נתבע מעולם חלילה למסור את עצמו על תיקון אמונה. גם לא צריכים. יש, אנחנו לא יעל, יעל עשתה את זה, נכון? גדולה עברה לשמה. זה מצבים מיוחדים. יש גם מצבים כאלה. זה לא מדובר על זה. בעם ישראל, כלל ישראל הצליח הצלה, יעל מסרה לרשע. בסדר. חז"ל אמרו את המשפט שלהם כדי שינה יש לי דבר כזה. זה לא להיבהל שקורה דבר כזה, להגיד, גדולה עברה לשמה. אבל בדרך כלל לא צריכים. ואפשר ללמוד בעולם התורה כולו אמונה גדולה. והאמונה צריכה להיות גדולה, וכשלומדים אמונה גדולה, גם צריכים להבין את הבעיות. אם אנחנו לא נתמודד עם הבעיות, לא נוכל ללמוד אמונה גדולה. אם אתה לא תבין שהרב קוק דיבר, אם מישהו ירצה לדלג על כל, לפני הרבה שנים היה לי ויכוח עם ראש ישיבה אחת, המון, הרבה שנים, 30 שנה אולי. שלא צריכים לדבר נגד תפיסה חרדית, זה גדולי תורה, אנשים טובים, צריך לדבר חיוב. אבל אי אפשר. כשהרב קוק כתב את המשפט שלו על הצדיקים הטהורים, מקובלים על הרישה, הוא גם כתב מה שכתוב כאן, הוא כתב כאן המון ביקורות. אי אפשר, אתה לא יכול, כשאתה לומד גמרא, נכון? אתה לא יכול לא לשלול דעה לא נכונה, אתה צריך לשלול אותה. אם לא תשלול אותה, תישאר שם. וזה לא יגיד, אבל העיקר זה החיוב. אבל אם יש בבניין החיוב דברים שמפריעים לחיוב, השלילה שלהם מחויבת המציאות. ככה בהלכה וככה באמונה. לכן, אנחנו מדברים עכשיו, נסכם מה שאמרתי, תשובה לרב דני, לא חלילה לסכן אף אחד. ונכון, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד משפט יותר, אני כתבתי את זה בספר שלי בהתחלה, בהקדמה. אני כופר בהאשמה שהדתל"שיות קשורה לרב קוק. שום קשר. שום קשר. הדלת שלי קשורה בראש ובראשונה לתרבות המערבית, למכשירים הלא פשוטים הללו שלא שומרים עליהם, ולמפגש, ולשאלות קשות שאנשים שואלים. רב קוק הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. הוא הפתרון. הוא מאפשר לך לחבר את היחס החיובי לתרבות, נקרא לזה מערבית, עם הצדדים הטובים שבה, עם יראת שמיים. וכמה, בוא נשאל שאלה פשוטה, ההוכחה הכי פשוטה, תעשו לי סקר, כמה דתל"שים מכירים את הרב קוק? בצפרה, כלום, זה לא קשור לרב קוק, המחשבה שתורת הרב קוק היא לא סכנה בכלל, היא יכולה להיות תורת הכלל כולו, כי היא היחידה שמאפשרת לאדם לשלב באופן ברור ביותר את שני הדברים, אין מה לעשות. והאמירה הזאת, כן, מה מדברי האלה שציטטת, שכאילו זה מסוכן, לא מתאים לכולם, כאילו, לא נכון, מי שילמד להיות מקולקל לא צריך את הרב קוק. יש לו את הסמארטפון, יש לו את החברים שלו, היא בצבא, אתם יודעים, מבחנים לא פשוטים.
אבל ואם הוא ידע שמה שיש בחוץ זה רע, זה חילון, זה נורא ביום, זה מדינה שכופרת, עכשיו יהיה לו ברור מה רע, הוא ילך אל הטוב, ושם יפגוש את כל התורה של החיים, קולנוע, תרבות וכולי, מה שבנו
בטח. לא, לא, לא.
זה
הרי
אבי הטענה.
כן, אתה רבתא, אני תמיד רוצה לשאול אותו שהוא בנה את הדברים שלו. תגיד, למה היית צריך להביא לבית ספר שלך אנשים בעלי תשובה? אני יושב עכשיו סטודנט לקולנוע אצל רבתא. למה היית צריך להביא בעל תשובה ללמד? כי אם הוא לא היה חילוני, הוא לא היה קולנוע, אתה יודע זה? אני אומר, אז מה אתה אומר, טוב, בסדר, זה מספיק, היה כבר מספיק. אני אסביר מה שאמרתי לרב דני. כשלוקחים מרצה דל תשובה לבית ספר לקולנוע של רב טל, אומרים בזה, מה שרב קוק אמר, שכדי שיהיה אומנות בדתיים צריכים את הכפירה. הוא לא היה מגיע לזה. אם המרצה הזה הוא לא היה חילוני, הוא היה כמו של כולם. הוא לא שהיה חילוני. למד אומנות בצורה קצת אפילו מוגזמת. עכשיו, הרב חזר בתשובה, רב טל ישים אותו מרצה לאומנות. עכשיו, באותה מידה, שנצרח המרצה שלך הרב טל להיות חילוני כדי ללמוד קולנוע. יש עוד דברים נוספים לעשות. תורה קולנוע, יש הרבה דברים, והנה מה שהוא כותב. שחופש ומוסריות והאומניות ותרבות, המון דברים, אנחנו נראה לי שבדף שלם פה, לא אמרנו אותו בכלל. כן, זו הנקודה כאן, לכן אני לא אומר כזה. האמירה הזאת, אבל זה לגבי מה שאמרת על הבית קולנוע, זה סתם זה, על ה... הנה, הכל בסדר, על תרת הקודש, אבל אתה לא מבין שאתה צריך להודות בזה. ומי שלא יבין את זה, לא יבין למה הייתה כפירה. מי שלא יבין, סטודנט לקולנוע אצל הרב טל, שלא יבין, שאם לא היה תהליך כפירה, לא היה קם בבית ספר לקולנוע הזה בכלל, כי עולם התורה היה מנותק לגמרי מכל המושג הזה של מדיות ושל תרבות ושל אומנות ושל יצירה, לא היה קשור בכלל את העניין הזה, מי התעסק עם זה בכלל? תורי. זה כלפי הרב טל, אבל אני אומר, לגבי מה שאמרת, אני אומר עוד פעם, זה נכון? כל אחד יבדוק את עצמו. אבל תראה, ידידי הרב אסרמן, זה אצלו מוטו שלו כבר הרבה שנים, הרב אסרמן מרמת גן, ראש כולל הלכה אצל רב ישוע שפירא, אמר, דיברנו על אהבת הטוב, לא מספיק דיברנו על שנאת הרע. מי שלומד, הרב קוק מכיר שנאת הרע בלי בעיה. הוא לומד כמו שצריכים. הרב קוק כל הזמן, אם ראיתם פה כותב כמה שקרנו עכשיו, נורא לראות כמה ענייני, מי שלומד את זה מבין שזה נורא לראות שענייני אמת משתפים, הוא מבין, כתוב את זה פה בפנים, אין בעיה, אני כופר בטענה הזאת. הרב קוק מאוזן מעצמו לגמרי, אין אצל הרב קוק שום סכנה של מתוך ראיית הטוב לשכוח את השנאת הרע, לא, אני ממש כופר בזה כי זה לא נכון. הרב קוק מלא בדיבורים מורכבים. זה לא פשטני, זה מורכב. ולכן, אני אומר, א', ברמה החינוכית אמרתי כבר קודם, הפתרון זה לחנך בצורה נכונה. אבל להגיד שרב קוק, כשהוא רואה את הדור עיניים גדולות, גם במהדור עצמו הוא כותב את הביקורת שלו, והוא כותב כמה זה לא פשוט, והוא דעתו על הכפירה ידועה, אז לכן אני אומר, מה השאלה, מה עומד על הפרק? אם לא נלמד את הרב קוק, מדבר רק על השנאת הרע, היא תישאר, נשאר אותו דבר. היכולת, מה שאמרת בית ספר לקולנוע, בסדר, לקולנוע תלמד בסדר. אבל כל התפיסת עולם, כל המבט הזה, לא רק קולנוע. כל השקפת עולם על העולם, על האמונה, על האדם, על הגאולה, על האנושות, על הכל. היא אמונה גדולה. שעולם התורה לא מכיר אותה. כמו שאמרתי קודם, שמחנכים אלפי אנשים, שופכים את העיקר היחידי באמונה, זה כפיפות לגדולי הדור, אין סיכוי. שיצא אמונה גדולה, אין סיכוי, מה לעשות? משם לא יצא אמונה גדולה, כי הוא משועבד את השכל שלו, מרדים את השכל שלו, משבט את עצמו, כופף את עצמו, מבטל את עצמו, אז מה, איך יהיה גדול? איך הוא יגדל? איך יהיה לו בכלל צמיחה? לכן זה לא עובד ככה. אני אומר, יש כאן שני נקודות, אני רוצה לסכם. א', אי אפשר להגיע לאמונה גדולה בלי להכיר את המציאות האלוקית של העולם, עם הטוב שבה. הרב כותב הרי שהכפירה הבא כן צעקה בין, מעוצמת הכאבים. נו, אז מה תעשה? תלמד מה הכאבים שלהם, מה הם רוצים. עכשיו, ואם לעומת זאת אתה תלמד רק את השנאת הרע, שנאת הרע, בלי לדבר על זה, אז תשאר אדם מאמין כמו פעם. ככה עשו פעם. ככה עשו פעם הרבה שנים. חבר'ה, לימדו ככה אנשים, לשנוא את הרע, לאהוב את הטוב, לאהוב את האלוקות, לאהוב את ירא שמיים, זה הכל. זה הכל מה שצריך לעשות, ירא שמיים, יראת שמיים, יראת שמיים, יראת שמיים, גם כן יראת שמיים, אבל זה נדבר בעזרת השם עוד בהמשך, אבל נדבר על זה שכבר היום, אבל בגדול, לכן אני חושב שאין דרך כזאת. ואני חושב, לגבי הטענה שזה מבלבל, אני עוד פעם, אני כופר בזה, אני חושב שמישהו מוכן לבדוק סטטיסטי. אני לא בטוח כמה אנשים ימצאו שבחת השמון הרב קוק. הם לא, הם פשוט אנשים, הכירו את התרבות, פגשו אותה, השפיע עליהם, או שיש להם שאלות אמוניות, כמו של הכופרים הראשונים, כן? הרב אבינר, אני גם אמר הרב אבינר אמר לפני הרבה שנים, היה בערוץ 7 ביום חמישי בלילה, עוד 7 שעה ברדיו. היה לו שוט כזה. פעם הייתי בשמירה באמצע הלילה, היה 12 בלילה, 2 בלילה, יושב באולפן, ליל שבת נרדם בתפילה כמעט קבוע, מה נעשה מסכן? ושאלו אותו הרב, למה יש דתל"שים? נו, רב היינו, כתב הרב, מאמר הדור. זהו, כתב את זה מפורש. הדתל"שים זה המשך של מאמר הדור, בגדול. כי האמונה עדיין לא ברורה, ולא בהירה, ולא גדולה. אני אומר, יש גם ודאי את הפיתויים, כמו שכותב מאמר הדור. השורש המחלה הוא לא בלב. לא בתאוות אביבי שכל אלה חולים ונכבים אינם, הרב אומר גם זמן מאמר הדור היו אנשים שהיה ליצר הרע. ויהיו יצר הרע, כאן זה פה למעלה אני חושב, לא? לא, לא פה. השפיע עליהם, אבל זה לא השורש של המחלה. השורש זה המצב האמוני השפל של אמונת ישראל שחייבת לגדול בזמן הגאולה. אם היא לא תגדל, לא יהיה טוב. עכשיו אני אומר שוב, אני חוזר לסכם משפט אחרון. ברור שכל זה צריך להיות בתוך שימת לב, וזהירות לכל אדם ואדם אשר הוא אדם, וללמוד כל דבר נכון. כן, עכשיו אני אחזור פה לדף שאמרנו, אם כן, עכשיו הקראתי משפט אחרון פה, לפני משפט אחרון, הקדמה קצרה. יש עוד סניף קשה של התפיסה הזאת, החרדלית כמו שקוראים אותה, וזה התפיסה של הקונספירציה של ישיבת הר המור על הקרן האירופית והקרן החדשה לישראל. מה הם אומרים? זה פשוט, זה לא נתפס הרבה. במקום להבין שיש תהליך תרבותי, פרוגרסיבי, זה תהליך תרבותי. התחיל לפני 250 שנה, בעולם כולו, והולך כל הזמן קדימה, עד שיצרו אותו המאמינים הגדולים, לדעת השם, יעשו את זה. כשלא עושים את זה, הוא ממשיך. חופר, חופר, חנימה תמיד, יש הרב קוק על הנסירה, המסור, ממשיך לעבוד. נסר, מנסר, 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 איפה יגיע, לא יודע, השם יעזור. ובמקום להבין את זה, שהוא אומר לך, פשוט חוברות מטריפות את השכל. יש אנשים רעים, בודדים, שלחו לעצמם למטרה להרוס את מדינת ישראל, את העם היהודי. אז הם מכניסים בכוח השפעה זרה לתוך הצבא, לתוך משרד החינוך, לתוך זה, הציונות הדתית. כאילו, הכל מתחיל מכמה עסקנים של הקרן החדשה. זה מופרך מכל דבר, רבותיי. קודם כל, זה מופרך מיסודו שבגלל שהפרוגרסיביות מכה גם בעולם כולו. שמעתם על ראש הנשיא, ראש ממשלה, איטליה, החדשה, נשיא, לא יודע, ראש ממשלה, לא זוכר. אישה, אני שלחתי את זה באחד בקבוצה בוואטסאפ. היא נתנה נאום, בהשוואה שלה, אנחנו נעמוד על זהותנו המינית והמשפחתית והלאומית נגד הפרוגרסיבים שמאיימים לחלות את הכל. זה מאבק תרבותי של מגדר, של מהותניות, מדברים קשים, באמת קשים מאוד. אבל להגיד שהכל מאיזשהו קרן חדשה, זה הבנה לא רצינית. הרב קוק כותב, תראו את מה הרב כותב כאן. עכשיו אני חוזר לשני שורות אחרונות, מספר 8. במלחמת תיאוריות, כרכוח חייב הוא, כמובן, הכוח הרוחני, המוסרי, הרעיוני, הפנימי, והלך הנפש. אלה הם העיקרים. ואם הם נגררים הכסף, הסידור, הקנייני, ריבוי העוזרים וכדומה, זה העניין כאן. זה נוגד את הרב קוק להסביר ככה הרבה כאן, אני מדברים חריפים. מי שלמד את הרב קוק יודע, זה לא ייתכן להסביר שמישהו מצליח כי יש לו כסף. מה יש לו כסף? יש לו שאלות טובות, שמי שלא יודע תשובה מתבלבל. לא מסכים בכלל עם מה שהוא חושב. הפרוגרסיביות שואלת שאלות. גם השאלה על איש ואישה, והלהט"בים היא שאלה שנוגעת, מעסיקה אותם. והם מפתחים תיאוריות, כי אין תשובות. זה עולם האמונה הגדול שאנחנו עדיין מדברים עליו. ולכן זה, לאן הגענו? פשוט זה לא יאומן הדבר. זה משגן, זה לא יאומן. היה לי ויכוחים על זה עם כמה רבנים, עם אנשי ליבה אלו שמשגעים את השכל כל הזמן. פשוט אתה לא מבין מה שאתה קורא. אבי מעוז מאמין באמונה שלמה. שיש כוחות שרוצים לרוס את המדינה, מי רוצה לרוס את המדינה? רוצים לרוס את אמריקה גם, ואת הרוב פרק, רוצים לרוס את כולם, בסדר. הם רוצים לחיות לפי הבנתם. הם לא רוצים לרוס, הם מאמינים בזה. זה נורא האמונה שלהם. היא משובשת לגמרי, היא מובטת לגמרי על המשפחה, על האיש ואישה, דברים קשים. תתמודד איתם, הרב כותב, עיקר הדיון הוא, עיקר הכוח של האויב, או הרעיונות, המוסריות, הפנימיות, ההלך הנפשי, שם זה נמצא. אם לא היה זה לא משפיע על אף אחד. כמה כסף שבעולם תיקח? אם אדם מדבר שטויות, אף אחד לא ילך איתו. ודאי לו אלפים ומיליונים בעולם, מה פתאום? מה, מטומטמים? שיש לו כסף, שיתת לו הרצאה? כשאתה שומע דבר, אדם הוא לא טמבל. הוא אדם רציני, הוא לא סתם לא איש קטן. כל אדם נורמלי, אדם משכיל. אם משפיעים עליו, כנראה שיש כאן מה שמשפיע עליו. כי מה שנאמר, נכנס לו לראש. ואני אומר יותר מזה, הרב קוק כתב את מאמר הדור, שוב אני חוזר לילה, כל המבט על הכפירה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, קצת. הוא לא אמר קרן חדשה, לא היה קרן חדשה בכלל, לא היה כסף בכלל, הוא אומר, סופרים, העת, הספר, הספרות, זאת אומרת, הרעיונות השפיעו על אנשים, אנשים כתבו מאמרים מעוררי מחשבה, ואנשים חשבו, אמרו, וואלה, צודק. מה זה התורה, מה זה הדת, מה זה אמונה, מה זה, הלאה. נעשו כופרים. וזה שהגענו למצב הזה, אני בכוונה הבאתי את המשפט הזה לפה, סוף העמוד, זה בעיניי דבר נורא. זה מקומם אותי באופן בסיסי ביותר. כל העם, ואנשים מאמינים בזה. וחבר'ה בני נוער הולכים איתם, וכל התנועת נועם הולכת על העניין הזה. על אתם יודעים שאני, יש לי קושיה עליו עם אוזן, אני לא רוצה לשאול אותו, באמת, אני מכיר אותו, ידי יקר, עשה דברים מדהימים מעם ישראל. שהוא בכנסת ידרוש, הוא יגלה לכולם את הקונפירציה הסודית של הכוחות האפלים. עד עכשיו לא דילקנו, שנה וחצי בכנסת, רק דיבר כל פעם על הנדסת תודה, גם כמשפט הזוי בין האלה, נדסת תודה. אני מנדס תודה. אני עכשיו הנדסתי תודה של כאן מאחרים שיש את כבר. הנדסתי תודה שלו. אז הנדסת, מה אדם מדבר? מה דבר? נכון, מדברים גם דברים מעוותים, אני לא אמרתי שלא. אבל הנדסת תודה זה משפט לא רציני. עכשיו את מתנשא, מזלזל, שהוא שם בז לאדם השני שיושב מולו, הופך אותו לאיזה חתיכת עלוב שאפשר להביס אותו מה שרוצים. זה לא נכון. יש אנשים, הלהט"בים, גם שם, הלהט"בים זה תנועה שהמון אנשים, גם דתיים, הם אומרים, אני לא, מה, תעזוב את זה. עם הליכוד הגדול, דרך אגב, הליכוד הגדול זה שהוא בצד הטוב של המפה, כן, יש שם שר, שר, תראו, אחד מהשרים של הליכוד, הוא איש בעצמו כזה, כן. חיים עם בן זוג. לא רוצה להגיד את השם שלו, בסדר. כי זה מורכב. כי זה מורכב, אולי זה מבינת המפתח. זה מורכב. פשטנות לא מסבירה כלום. טוב, אנחנו רוצים לעצור פה, כי כבר נגמר הזמן. אני משאיר פעם הבא בעזרת השם גם כן, בסדר, אז לא נגמור. לא נפסיק לשיר כמו שאומרים. בסדר, כואב. בבקשה, בבקשה. Thank you.